סימן תמם, דין חמצו של אינו יהודי שהופקד אצל ישראל. אינו יהודי שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם הוא חייב באחריותו מגניבה ואבידה, בין שהוא בביתו, בין שהוא בכל מקום ברשותו, חייב לבערו. ואפילו חזר והפקידו ביד אינו יהודי אחר, ויש אומרים שאפילו אינו עליו אלא שומר חינם שחייב בפשיעה, חייב לבערו. ואפילו אם אינו חייב באחריותו בדין, אלא שיודע שאינו יהודי עלם ויכפהו לשלם אם יובד, חייב לבערו. ויש חוקים על הדין האחרון. מה המשנה ברורה? אינו יהודי שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם הישראל חייב באחריותו מגניבה ואבידה, והוא נמצא בביתו, חייב לבערו. דכתיב, שאור לא ימצא בבתיכם. משמע, אפילו השאור אינו שלו לגמרי, גם כן אסור מן התורה. מי הוא על כל פנים מיירי בשקיבל עליו אחריות, ואח שויקרא כשלא על ידי זה, בפיקדון באלמה שלו באחריות, ליקה איסור להשעות. מדכתיב קרא, חינה לא ייראה לך, ודרשינן שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. אבל כיוון שהישראל קיבל עליו אחריות, חייב באחריותו. מיירי שקיבל עליו אחריות בהדיה וקנו מידו, דילה ואחש, אם לא כן אין דין שומרים לאקום, כבר בוחש משפט סימן שינה א'. ואם דין המלכות שמתחייב באחריות אפילו בסתמה, משעה שנעשה שומר אף לא קניין, גם כן אבא ברשות ישראל, ואפילו לא התנה שיחייב באחריות גניבה, וכן בואה לקמי מצד דינה דמלכותה דינה. אם הישראל אינו מקבל על עצמו לשמור את החמץ בפועל, אלא רק לשלם לגוי עם נזק החמץ, דעת רב שלמה זלמן שאינו חייב לבאר את החמץ, משום שקבלת אחריות המחייבת בביאור היא רק כשקיבל על עצמו לשמור את החמץ בפועל. ולכן בחמץ של גוי המבוטח בחברת ביטוח של יהודי, ודאי של חובת ביאור על בעלי חברת הביטוח. והוסיף רב שלמה זלמן שגם כשדין המלכות שכל שומר מתחייב באחריות, שבאופן זה כתב נשיבורי, שגם בלא שנעשה הקניין עם המפקיד, חייב השומר בביאור החמץ, אין הדברים אמורים, אלא כשהישראל שומר בפועל, אולם אם מתחילה גמר בליבו שלא לשמור כלל, אלא לשלם נוכי אם ינזק החמץ, אינו חייב לבערו. ואף לעניין גוי אלים שבמקרה שיובד הפיקדון, יכפה את היהודי לשלם לו גם כשלא קיבל עליו אחריות, של כמל שחנוך אומר שיש אומרים שגם במקרה כזה חייב הישראל בביאור חמץ, דעת רב שלמה זלמן שאם יגמור הישראל בליבו שלא לשמוע על הפיקדון כלל ולא אכפת לו אם יובד ויחייבו לשלם, אינו עובר על בעל ייראה. מדובר שקיבל עליו אחריות וקנו מידו, והקניין שעל ידו חלה התחייבות לשלם הגניבה ואבידה, אומר השולחן ערוך הרב שהוא קניין סודר, וכן כתב התומים, אמנם כשהתומים שפי דעת השח בחושן משפוט סימן קוף חוף ד' שנוכי אינו יכול לקנות בקניין סודר, איך ייתכן בענייננו שהיהודי יתחייב לנוכי בקניין שיהיה חייב באחריות החמץ? אז אם החמץ של גוי שהישראל אחראי עליו נמצא בביתו או בכל מקום ברשותו, ואפילו אומר המשיבורי הזכיר או השאילו מקום בפני עצמו לחמצו בביתו ובחצרו, גם כן לא מועיל אם קיבל עליו אחריות, דקאי מלן שכירות לא קונה, ואם כן הרי מונח החמץ בביתו של ישראל. מכל מקום בדיעבד, אם ישהה אצלו החמץ עד לאחר הפסח, יש לסמוך על הפוסקים שסוברים שאיך השם יחד לו מקום לחמצו, אינו עובר בבעל ייראה אף שקיבל עליו אחריות. ובעינן שהחמץ מצוי תחת ידו של ישראל כפיקדון באלמה שהוא תחת רשותו לטלטל ולהניח בכל פינה שרוצה, ובייחד לו מקום בפני עצמו, לא מקרה מצוי, ומותר לחמץ לאכול וליהנות ממנו. וייחוד מקום מקרה כשמייחד לו בפניו בית או חדר או זווית בתוך ביתו בשכירות או בשאלה. אבל אם קיבל ממנו פיקדון בלי ייחוד מקום ואחר כך ייחד לו מקום שלא מדעת העקום בעל הפיקדון, לא מועיל, ושם העקום אינו חפץ שימונח חמצו אלא ברשות ישראל, ואפילו עשה מחיצה גם כן לא יועיל. רב ניסי מסתפק אם מותר להזכיר בית או חנות לגוי שלא שומר תורה ומצוות ולא יבער את החמץ, שהרי לפי המשנה ברורה כאן שזכירות לא קונה, אז ממילא נשב בחמץ כמונח בביתו של המזכיר. ולדעת הגויים שנתבייר לקמן בתף מ"ג שישראל שיש ברשותו חמץ של ישראל אחר אף שלא באחריותו חייב לברו מן התורה, כיוון שהחמץ ברשותו. אם כן, כשמזכיר בית או חנות למי שלא יבער את חמצו, הרי הוא מכניס את עצמו לחיוב מן התורה שלא יוכל לקיימו. הכולה יוכל למכור אותו אחר כך. אז הדין הוא שהחמץ שבאחריות הישראל חייב לבערו בשעה שהגיע זמן הביאור. אם אין כאן העקום, שיחזרו לו. ואם הוא מביא בזה ביטול ומחירה כמו בחמץ שלו, יש דעות באחרונים שהרבה מהם סוברים שלא מועיל כיוון שאין גוף החמץ שלו, והרבה מהם מקלים בדבר. ולפי דעת מוגן אברום יש תקנה שיחזור ויפקידו ביד עקום אחר, או ימכור הבית שהחמץ מונח בו לעקום, והעקום יקבל עליו אחריות של גניבה ועבידה. והנכון שיעשה שניהם, דהיינו מכירת הבית וגם מכירת החמץ. אז יש דעות שסוברים שלא מועיל כיוון שאין גוף החמץ שלו, ויש שסוברים שיש לחלק במכירה לביטול, כמו שכתב שכונו וחרב, שוודאי שיכול ישראל למכור את הפיקדון, כיוון שבמעשה זה הוא גוזל את הפיקדון מהנוכחי, ומכיוון שהישראל מתכוון לשלם לו על הפיקדון, אין בזה איסור גזלה, אלא רק איסור לא תחמוד, שאינו נוהג ביחס לנוכחי. אך לעניין ביטול החמץ, אם לא נתכוון מתחילה לגוזלו ולחופשו תחת ידו, אין הפיקדון נחשב שלו, ומסתבר שאינו יכול לבטלו. והרבה אחרונים מקילים בדבר, ובייר המקור חיים שכיוון שמגיע זמן איסורו, אין החמץ עומד אלא לשריפה, ואם היה גוי יודע מזה, ודאי שהיה מתייאש מחמצו. לכן הישראל שברשותו החמץ קוטנה אותו בייאוש, ואף שאנוכי אינו יודע מכך, ואין כאן לייאוש שלא מדעת שלא מועיל. מכל מקום, כיוון שהחמץ אבוד מכל העולם, שהרי עומד לשריפה, במקרה כזה מועיל גם ייאוש שלא מדעת, ולכן זוכה ישראל בחמץ, ויכולו למוחו או לבטלו. ולעניין ביטול חמץ שנוכי מובד ודמי אותם נוסף, מדוע יכול לבטלו אף שאינו שלו? שכיוון שעניינו של הביטול הוא הפקרת הזכות שיש לו בחמץ, גם בחמץ שנוכי שקיבל עליו אחריות, הרי הוא מפקיר את הזכות שיש לו בחמץ, ולא אכפת לו שחמץ ילך לאיבוד ויהיה חייב לשלם לבעלים את דמיו. ולעניין מי שרק קיבל עליו על עצמו להיות שומר חינם של הגוי, כתב להלן בספקות נחת שאם אין אנוכי נמצא לפניו ואינו יכול להחזיר לו את החמץ, הרי זה מוכר את החמץ וגם מבטלו. וגם בענייננו כתב השונה הלכות שבנוסף למוכר את החמץ עליו גם לבטלו. אז חייב לבערו, ואם עבר ולא בירו ועבר עליו הפסח, דעת הרבה פוסקים שאסור באכילה ובהנאה כמו חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. ומכל מקום, אם בא אותו אנוכי אחר הפסח, רשאי להחזיר לו החמץ, ולא אכפת לנו במה שנהנה מזה שפורח חובו. ובמקום שיש לחוש שיחזור העקום וימכרנו לישראל ויקשה לישראל בסור חמץ שעבר עליו פסח, יש לומר שאסור להחזיר לו, ויש מקילים בעיקר דין זה. ולדדהו לו גזרו חכמים בחמץ שעבר עליו הפסח, אלא בחמצו של ישראל, ולא בחמצו של עקום המופקד ביד ישראל, ויש לסמוך עליהם על כל פנים לעניין היתר הנאה. אם הנפקד זורק את החמץ לים, כתב אחד מי שיוצא בכך ידי חובתו, אף אם עושה כן לאחר זמן איסורו. ובטעם הדבר כתב שמצוות תשביתו מחייבת את ביאור החמץ עצמו מן העולם, אינה מוטלת אלא על בעליו של החמץ. והנפקד הרי אינו הבעלים על גוף החמץ, אלא שחובה עליו להשבית את אחריותו מהחמץ. ולכן, גם אם הנפקד לא יבער את החמץ בהתאם לדיני ביור חמץ, אלא רק יזרוק אותו לים, שוב אינו עובר עליו, כיוון שבכך תסור אחריותו מהחמץ, והתחייב לשלם את דמיו. ומה שמותר לישראל לבער את חמצו שאנוכי אפשר לחי שגזל גוי אסור, כתב המלחס חינוך שביור החמץ אינו נחשב כגזל כמזיק, ולכל הדעות לא מצאנו איסור כזה כלפי ממונו של נוכי. והחזון איש כתב שממון הנוכי נחשב מופקר לישראל בזמן שישראל נכשל בו בעבירה, אלא שמכל מקום חייב לאחר מכן לשלם נוכי את דמיו. שבור משמע שאסור החמץ באכילה והנאה לישראל הנפקד, וכן גם לשאר ישראלים. ואילו הכסף סופר כותב שגם לדעה המחמירה שאסור לאכול ולנות זה רק לישראל הנפקד, כי הוא עבר באיסור שלו בירו, אולם לשאר הישראלים מותר אף לאוכלו. ולעניין פת שיש בה איסור, האם מותר למוכרן נוכי במקום שיש חשש שיחזור הנוכי מקרה לישראל? כתוב לכמן סנף תפממהי שכשמפורה קודם שנותן נוכי, אין חשש שיחזור הנוכי במקרן על ישראל. הוא מסתבר שהוא עדין במעשים אחרים שעל ידם לא יוכל הנוכי לשוב ולמכור את הפת. אומר הרמו, ואפילו חזר הישראל השומר והפקידו ביד אינו יהודי אחר, גם כן חייב. אומר המשתבור, שהרי הוא כשלו, מכיוון שקיבל עליו אחריות, ואם כן הבנה כמפקיד חמצו ביד נוכי שאסור, כמו שהתבייר לקמי. ואפילו אם הנוכי האחר קיבל עליו כל האחריות שהיה לישראל, אף על פי כן אסור, דה לא נפקע על ידי זה אחריות מן הישראל לגבי עקום ראשון. ויש מקילים בזה. הרוב כתב שחתחילה אין לסמוך על מה שהפקידו ביד נוכי האחר, אבל בדיעבד שכבר הגיעה השעה השישית ואי אפשר שוב למכור, וגם בעל החמץ הגוי לא נמצא מפנינו, יש לסמוך על דעת המקילים. מדוע? כיוון שמכל מקום גוף החמץ אינו שלו וגם אינו בביתו, ואם משום שקיבל עליו אחריות לגניבה ואבידה, הרי כנגדו קיבל העקום השני על עצמו, ולדעתם הוא הדין שמחר החדר שחמץ מונח בו לעקום, גם כן שרי אם העקום זה קיבל עליו אחריות של גניבה ואבידה. כשהפקידו ביד אינו יהודי אחר שאינו בעליו, להפוקה כשחזר והפקידו ביד בעליו שמותר, דאבלק אם קבל אחריות על חמצו של עקום בבית עקום שמותר. וכן לגבי מניות שיש לודים במפעלים שנוחים המייצרים ומשווקים מוצרי חמץ את פסח, הביא בתשובות חשב היפות עדת המריה לוי, שמכיוון שאין לבעלי המניות רשות לעשות שום דבר במפעלים ובצורתם, והכל מתנהל על פי דעת מנהלי המפעלים, אין להחשיב לא את החמץ ולא את המפעלים כממונם של בעלי המניות, ואף שמכל מקום לשב החמץ באחריות בעלי המניות, שהרי אם ירד דרכו או ייפסד יפסידו בעלי המניות, אין זה אלא כחמץ של נוכי שברשות הנוכי ובחיות ישראל, שמבואר כאן שאין עליו חיוב לבערו. מאידך המלחת יצחק סובר שכיוון שלבעלי המניות יש סמכות בדברים מסוימים, בעלות מוגבלת ביחד להתנהלות החברה, ואם יתאגדו יחד כל בעלי המניות הרי תחייב החלטתם מעלי החברה, יש להחשיבם לא רק עם קבל אחריות על החמץ אלא כבעלי החמץ. ואכן כתב שמי שבבעלותו מניות של חברות שברשותן חמץ צריך למוכרן במחרת חמץ כמו שמוכר את שאר החמץ שיש לו. והוסיף שאף על פי שלפי חוקי המדינה מחירת המניות מבצעת רק על די העברה ברשומי החברה על שם הקונה, מכל מקום בעניין זה שאין לנו עצה אחרת לנצל מסור החמץ במניות, יש לסמוך על דעת הפוסקים הסוברים שבנוגע לסור חמץ כל שמועיל הקניין על פי דין תורה, כבר יש גמירות דעת אצל הקונה לקנות את החמץ, ואין המוכר עובר על איסור בל ייראה. והביא שיש נוהגים לכתוב בשטר המחירה, שאפילו מן השטר מועיל מדין למחותה, מכל מקום יועיל על פי קניין המועיל על פי דין תורה. אמנם לגבי מניות או אגרות חוב בחברות ממשלתיות, שאין להם שום סמכות בניהול החברה, אלא הם רק שותפים לרווחי החברה או הפסדיה, כתב מנחת יצחק, שהחמץ לא נחשב כלל במרונם, והם לא עוברים על איסור בל יראה, שהרי אינם אלא כמקבלי אחריות על חוצו של נוכרי ברשות הנוכרי. ולעניין חברת ביטוח בבעלות יהודית שמבטחת חמץ של נוכרי, דעת רב שלמה זלמן, שהאחריות היא רק המחייבת שמירה בפועל, ומכיוון שלחברת הביטוח מתחייבת כלל לשמור, לכן אל בעלי החברה חייבים בביאור חמץ של מבוטחים הנוכרים. ולפי דבריו, ודאי שהבעלי מניות בחברות המסחרות בחמץ אינם חייבים בביאור החמץ מחמת אחריותם על החמץ, שהרי אחריות זו אינם חייבת אותם לשמור בפועל על החמץ השייך לחברה שיש להם מניות. ויש אומרים אומר השולחן ערוך שאפילו אינו עליו אלא שומר חינם שחייב בפשיעה, חייב לבערו, ואפילו אם אינו חייב באחריותו בדין אלא שיודע שאינו יהודי עלם ויכפהו לשלם עם יובד, חייב לבערו. אומר משתברו לך, תחילה יש לחוש לדעה זו, לפיכך אם העקום בעל הפיקדון לפניו צריך להחזיר לו, ואם אין העקום כאן יעשה מכירת חמץ ויבטל גם כן. ואף שלהרבה פוסקים אין מועיל מכירה וביטול בחמץ של הגוף שלו, מכל מקום בחגון זה יש נסמוך על המקילים. אך בדיעבד שכבר הגיעה שעה שישית שאי אפשר למחול לעקום, יש לסמוך הסברה הראשונה, ואין הישראל חייב לברו מן העולם, אלא מותר להשות חמץ זה עד שיבוא בעליו העקום לעיר. אפילו בא בתוך הפסח, יחזיר לו חמיסו מיד בבואו, כדי לצאת מחשש איסור של תורה שיש בסברה זו, בשהייה זו, לפי סברת היש אומרים. אך שזר שלא ייגע בידיו, ואחר הפסח מותר לכל מנו, אפילו לא יחזרו לבעליו. לגבי צדקה, שהיה בידם חמץ של עניים, ישלחו למחרו ועברו לפסח, כתב החלקת יואב שחמץ מותח, ואף שההלכה היא שחמץ שבאחריות ישראל ועבר על הפסח אסור, מכל מקום, הרי מבואר בגמרא בו וקם מצד ג' שגבאי צדקה אינו חייב באחריות ממון המופקד אצלו, על מנת לחלקו לעניים, ושאינו קצוב לעניים ידועים. והביא הרב פרנק, במקראי קודש, לפי מה שכתב פסחת שוב וחושן משפוט, שבדיני שמיים חייב הגזבר בחיות במון העניים שבידו, אם כן יש לאסור חמץ של עניים שביד הגזבר, כיוון שהוא גורם לממון מחמת חיובו בידי שמיים. אמנם העיר הרב פרנק שזה רק במקרה של פשיעה ולא במקרה של גניבה ואבידה. ומכיוון שהשכנו סתם כדי הראשונה שקבלת החיות בגניבה ואבידה מחד בבד יראה, נמצא שאין הגזבר עובר משום בל יראה ואין החמץ נאסר. מסיים השולחן ערוך, ויש חולקים על הדין שאם אינו יהודי עלם ויכפהו לשלם יובד חייב לבערו, והם סוברים שכיוון שהישראל לא קיבל עליו אחריות והוא פטור מדין התורה ומדין מלכות, אין החמץ נחשב כשלו על ידי כפיית העקום. ומכל מקום העיקר כדעה הראשונה, ומכל מקום אם עבר עליו ולא בערו עבר עליו הפסח, אין להחמיר, ואפילו באכילה מותר.